אנחנו נפתח תחילה עם השר במשרד החינוך חיים ביטון. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לך אבי ולכל המאזינים.
רגע לפני שנדבר על סוגיית החינוך והתקציב, יש הערכות ואני שומע שככה אתם גם מתנהלים, כאילו בגץ באמת באופן סופי יפסול את מנויו של הרב אריה דרעי לשר. זאת הנחת העבודה שלכם?
זו הנחת העבודה לצערנו, אבל זו הנחת העבודה כרגע.
אוקיי. ואז מה קורה מבחינה חוקית, פרלמנטרית? מה התהליך? בגץ נניח יפרסם את זה מחר, מחרתיים, ואז אם נתניהו מפטר את הרב אריה דרעי מתפקידו של, מתפקיד שר, מה קורה?
תראה, ותרשה לי רגע לפני שאתה שואל את השאלה הבאה מה קורה, בוא נדבר רגע אחת על עצם העניין עצמו. אי אפשר לשתוק.
אני כבר רוצה לדבר איתך על עצם העניין עצמו, כי אני בסוף רוצה להוביל לצומת שהיא בדרך שלנו, אנחנו עושים ברכבת, אנחנו מגיעים לנקודת התנגשות, כי בגץ לוקח את העסק הזה למקום מאוד קיצוני, ואז יהיה פה איזשהו כאוס.
תראה, אני לא רוצה למחזר את כל מה שחבריי, ואנחנו כבר מדברים הרבה מאוד זמן. אני רוצה להיות טיפה, אתה יודע, טיפה יותר לדבר על הנקודה העקרונית כאן. צריך להבין שבסוף, מה שקורה כאן, יש פה איזשהו תהליך של מהפכה משפטית מתוכננת, שבאה ואומרת, חבר'ה, את מה שקורה פה ב-30 שנה האחרונות, מאז אהרון ברק ורעיונותיו, חבר'ה, בואו נחזור לשפיות. השפיות אומרת, בוחרים בעם, משרדי ממשלה שיש במנכלים ושרים שיכולים לנהל דברים. כל הדבר הזה שאומר שבסוף לא מערכת המשפט שולטת במדינת ישראל. העניין הזה, בדיוק ובמקביל, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצורה הכי מסודרת, אנחנו לא מבינים אף פעם את כל מה שהוא עושה. זה מדהים לראות שפתאום באים ונמצא על השולחן, ללא קשר ועם קשר, למש, לאותה כל תוכנית העבודה של יריב לוין, נמצא על שולחננו סיפור. לא יכול להיות מצב כזה שבאמה לוקחים את השר הרב אריה דרעי, טוב ויכולותיו, ועם כל זאת שכל יודעת, כולם יודעים, השופטים יודעים, ואתה יודע מה, הייתי בבית המשפט צערי הרב עם הסיפור עם 11 השופטים האלה, והם לא מכחישים את זה, יכולותיו ואת עוצמותיו ומה הציבור עם ישראל צריך אותו ומה שהוא עושה וכבר עושה במשרד הבריאות בכמה ימים שהוא נמצא שם, תוץ ושטויות של משהו שכל אדם רגיל שהיה באיזשהו לא ידע, והשופטים יודעים שהוא לא ידע, זה איזה שהליך שהיה נסגר אצל פקיד שומה, הופכים את זה לחזות הכל, תק תהליך, קודם כל קורה איזה מפלגה שלמה, אלף מצביעים של כל הציבור הימני בישראל, שאומרים חבר'ה, אנחנו רוצים לעשות פה, שם שבו, לפי כל הנבחרים שבו, שיבואו וישימו את השר הרב אריה דרעי עם העוצמה שלו לנהל, לעזור לנהל דברים שהמצל צריכים.
השר חיים ביטון, אתה באמת מדבר מנהמי הלב, אתה יודע, דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. קודם כל, רגע, יש לנו איזשהם קיטועים בקו, אולי אוקיי, מחייגים אליך שוב, הרב חיים ביטון, תענה שם על השיחה פעם נוספת.
כנראה שזה משם.
אוקיי, אז רגע, רגע, מחייגים אליך שוב, אתה רואה? מצוין, יופי. אתה איתנו שוב. לא, רגע. שר הרב חיים ביטון, מיד חוזרים אליך, במטרה לשפר את הקו עם הרבה מאוד קיטועים. והוא בעצם מציג לנו כאן את הכאב שאוחז לפחות 400 אלף מצביעים באופן ישיר, ועוד 2.5 מיליון מצביעים באופן עקיף. על מה שקורה כאן לנגד עינינו. השר חיים ביטון, טוב, מיד הוא יהיה איתנו, זה בהמשך לדיון שהיה בבגץ. 11 שופטים מול 11 חברי כנסת של ש"ס, שישבו באולם הדיונים בבית המשפט, ועכשיו המדינה כולה ממתינה להכרעת בית המשפט, ובעיקר לסבירות של השופטים. מה הסברה שלהם באשר למינויו של הרב אריה דרעי לשר? האם שנתניהו מינה אותו זה היה באופן בלתי סביר בעליל, או שזה היה במידת הסביר? על זה כמעט פחות או יותר מתנקז הדיון, כי אין מחלוקת שבפסק הדין השופט ידע שמדובר בפרישה של הרב אריה דרעי לקדנציה אחת. הקדנציה היא הייתה יכולה להיות גם 3 שנים, 4 שנים. איש לא ידע שהממשלה הקודמת תתפרק מהר כל כך, אז הטענה כאילו הונה את בית המשפט שקר מיסודה. גם היועצת המשפטית לממשלה אגב סבורה כך. חוזרים אליי השר חיים ביטון, אתה איתנו?
כן, כן, אני שומע.
אוקיי. אז אתה מדבר בעצם מהלב, אתה אומר איך הגענו בעצם למצב הזה, לכאב הזה, לרגע הזה שבו שופטי בית המשפט העליון מנסים לגבור על רצונותיהם של 400 אלף איש. ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אם בסוף כללי המשחק הם לא דרי מול בגץ, אלא בגץ נגד נתניהו, כשדרי הוא רק זה שחוטף את המקל. טוב, אני רוצה לשאול אותך רגע באמת לחזור לשלבים הבאים, כי יכולה להיות כאן סיטואציה שלא הייתה מאז קום המדינה, שבעצם בגץ יורה משהו והממשלה לא תקיים, או שהממשלה תחוקק משהו ובגץ לא יתייחס. ואז אנחנו, מה נהיה פה? כאילו, הצבא ייקח את השלטון כמו במצרים? מה יקרה כאן?
לא, אני לאלף לא חושב שיש פה התנהלות שתגיע לכאוס. בואו קודם כל נסביר את זה. חוקקנו חוק, שהחוק הזה בא ומסביר את הלקונה שהייתה בחוק לגבי זה, מה קורה עם בן אדם, לא נגזר עליו בהסכם טיעון או לא משנה מה, על כלא, אלא רק על הסכם טיעון כזה, כמו שהוא נכנס רק על תנאי. היה שאלה. חוקקנו חוק שאומר שהשאלה הזאת נגמרה. זאת אומרת שמבחינה חוקית עכשיו, במעט האחוזים, הרב אריה דרעי יכול להיות שר, חוקית. אלא מה, השופטים כרגע מתעסקים בלבטל את החוק. כל מיני עילות כאלה ואחרות, אם זה עילת הסבירות או כל מיני עילות אחרות, לא נכנס פה לדיון משפטי. אבל הם הולכים לבטל את החוק, זה לא שהחוק אחר. ולכן, אם בית המשפט יפסוק שהוא מבטל את החוק, או בכל עילה, בדרך אחרת, ולא משנה מה היא, כדי לגרום לכך שהוא לא יוכל להיות, נצטרך להתמודד את זה ברמה של ביטול עילת הסבירות, או אנחנו צריכים לראות באיזה דרך הוא יעשה זאת. כמובן, אם הוא יעשה, אתה יודע מה, אם הוא לא יעשה, הכל בסדר. אבל אם הוא יעשה זאת, ושוב פעם ננסה לקבוע מה הציבור רוצה לעצמו, ומה המחוקקים לא שווים ולא קיימים, והכל נמצא ברמת שפיטה, אנחנו נבחן ונלמד את הדברים, איך עושים ואיך פותרים. אני לא רואה פה כאוס, לא רואה פה מצב שצריך צבא פה.
טוב, אתם מתכנסים לדיונים ראשונים במשרד החינוך, יחד עם שר החינוך השני, יואב קיש, ויחד איתך, במטרה לקיים, ליישם את מה שכבר הובטח בהסכמים הקואליציוניים. אולי הסעיפים המרכזיים בהסכמים הקואליציוניים, אלו סוגיות החינוך. לתקצב כחוק, לא יותר, לא פחות, לא כמו ולא דומה, אלא כמו שהחוק קבע בדוח ועדת שושני למוסדות המוכשר ולמוסדות הפטור, ולהפוך את ה-100% ל-100% המתיים, להכניס אופק חדש לחלק גדול מהמוסדות. כמה העלות של כל הדבר הזה, הרב חיים ביטון? כמה מיליארדים?
תראה, טענת האוצר שמדובר על 6 מיליארד, אני טוען שזה פחות מכך קצת, לא הרבה מדי פחות. אנחנו עדיין בדיונים על זה, אנחנו יושבים בישיבות ארוכות אל תוך הלילה, לומדים את הנושאים האלה, והתקצוב הכללי של משרד החינוך עומד בפני גדילה משמעותית. אל תשכח שרק עכשיו, כדי לסבר את האוזן, יש תוספת של ההסכם האחרון של כלל המורים במדינת ישראל, שהוא לבד 4.8 מיליארד.
כן.
זאת אומרת, גם אנחנו נוסיף, עדיין זה לא...
ההסכם שנחתם בסוף הממשלה הקודמת, ואתם מחויבים ליישם אותו.
נכון, זה יושם כעת, אבל לציבור שלנו יש תוספת משמעותית.
מאזינה לך עכשיו גננת בגן חינוך העצמאי בית יעקב, או בגן ברשת החינוך, או בכל מקום אחר, והיא שואלת את עצמה מתי ואיך ולכמה תעלה לי המשכורת.
תראה, אתה קצת אמרת איזשהו שילוב שהוא לא בדיוק קיים.
או, זה בדיוק אני רוצה להתקיל אותך בדיוק בשילוב הזה, ותסביר לנו מה ההבדל. הרי גננת מלמדת את אותם גילאים, את אותם ילדים, אין לימודי ליבה, אז מה ההבדל אם היא בתלמוד תורה, או שהיא ברשת החינוך של ש"ס?
א', אני מסכים איתך במאת האחוזים, לא אמור להיות הבדל, נקודה. היום בוועדת החינוך, סליחה, בוועדת הכספים היה דין עם ראשי הערים, ודפקתי שם על השולחן ואמרתי להם, רבותיי, זה לא מעניין כמה זה עולה, שוויון זה שוויון, ולילדים שלנו ושל הרשמי מגיע אותו דבר.
הם מגיעים לכיתה אחת, אז באים וטוענים לימודי ליבה ונכנסים לכל הסוגיה הזאת, אתה יודע מה, אוקיי, אפשר לזרום עם זה.
גם שם אני לא מסכים.
אבל בגן ילדים, בגן חובה, אם היא גננת של תלמוד תורה, או של מפעיל פרטי, או של עמותה פרטית, היא מקבלת שליש ממה שמקבלת גננת בחינוך הממלכתי, בזמן שהם למדים נכון. אותם תכנים.
נכון, ולכן אנחנו סכמנו בהסכם קואליציוני, וזה כבר נושאים שאפילו אלינו הסכמות ראשוניות עם האוצר, ואנחנו כרגע בדיונים, כי בתוך ההסכם הקואליציוני היה סעיפים, 14 של סעיפים, שנידונים עכשיו עד התקציב, איך מפותרים את הבעיה הזאת הספציפית, גם מתקננים את זה, וגם מביאים את זה ברמה תקציבית. המטרה היא בהקדם האפשרי. אני בטוח שבתקציב הזה, הקרוב, יהיה כבר בפנים לזה משמעות. יש איזה סעיף שאומר שזה יהיה בפעימות של 3 שנים של 60%, ואחר כך עוד 20% ועוד 20%. אני לא רוצה לפני שהדברים...
אוקיי, אני יכול רק לשאול שאלת תם, אתה יודע, השאלה של... אם היינו עכשיו לומדים את זה בסוגיה בישיבה, אז הייתי שואל אותך בתור חברותה, למה לא מגבילים את סוגיית לימודי הליבה לפי גיל? למה אין חוק, תקנה של משרד החינוך, שקובע שחובת לימודי הליבה, אם היא חלה, היא מתחילה מגיל 12, 11, 9, איזשהו גיל, וכל מה שמחוץ לגיל הזה, אינו נידון לפי כן ליבה, לא ליבה.
קודם כל, זה לא צריך לכתוב את זה, זה מציאות, כי גנים לא נידונים לפי ליבה. זה לא הדרך לפתור את הבעיה.
אז למה?
כי התשובה היא שהם עשו את זה ככה, ואנחנו לא מתכוונים לוותר על זה. אתה יודע, שאלו אותי היום, איפה הייתם עד היום? מישהו שאל אותי, רגע, הייתם בקואליציה בעבר. אני אומר, יש עכשיו מצב של איך שרדרה, ברוך השם, המצב הקיים כרגע, שממנו הם פוחדים. ואני לא מבין למה הם פוחדים, אבל הם פוחדים מזה שסוף סוף יש פה ממשלה, ויש בידינו את האפשרות לעשות את התיקונים, ותפקידנו לעשות את התיקונים, ובעזרת השם נזכה לעשות אותם.
אוקיי, טוב, שאלה אחרונה בעניין הזה, האם בסוף ההורים, שזה רוב המאזינים שלנו, ישלמו פחות שכר לימוד? הרי יכול להיות שאתם תביאו תקציבים בתלמודי תורה ולבתי ספר, והשכר יושווה, ועדיין אנחנו נשלם כל חודש את אותו שכר לימוד, יצא די שכרו בשכרו.
אז קודם כל אני אומר לך שאנחנו מתכננים ורוצים ועושים, זה חלק מתפקידי, לדאוג שבסוף אלה שקיבלו את תוספת התקציבית, שגם ההורים ירגישו את זה. אני לא אומר ש100% מה ש...
לא, ברור, להפעיל תלמוד תורה זה עולה כסף, יש שכירויות, יש הוצאות, ברור, אבל עדיין...
יש הוצאות אחרות, חייב להיות, אני אומר, אבי, אני אומר את זה בכל, חייב להיות שהציבור שלנו, שלצערי הרב נענק תחת יוקר מחייה, בלתי נתפס, שברוך השם גם שם מטופל השבוע שלנו שמנסים לעצור אותו, גם בנושא הזה מטפל במישורים אחרים, במשרד הרווחה, במשרד כל זה, גם בנושא הזה חייב להיות שינוי, יהיה בעזרת השם ונפקח את זה ונדאג לזה.
השר במשרד החינוך, רב חיים ביטון, אגב, אתה יודע, שמעת מה המקור לזה שר במשרד החינוך? יש שר החינוך, יש שר האוצר, מה זה שר במשרד האוצר? שר במשרד החינוך, אז יעקב ריבלין פרשננו, אמר שיוסף לא היה מלך מצרים, הוא היה מלך במצרים.
טוב, קטונתי, שנזכה לעשות רק את מה שמצווה עלינו, והתפקיד שלנו דו קודם כל לציבור החרדי, לזה באנו, וזאת השם שנזכה לעשות...
שיהיה בהצלחה, ערב טוב, להתראות.